אנחנו בפרק למתת, חלק ב', פרק למתת. בשני הפרקים שאותם נלמד היום עוסק רבנו בייחודה של נבואתו של משה רבנו, להבדיל מכל הנביאים שקדמו לו ושבאו אחריו. אז הדבר המפורסם שאנחנו יודעים הוא ששום נביא לפניו או לאחריו לא נצטווה לצוות, דהיינו הגדים, לך אמור אל בני ישראל, אלא כל נביא, אם מדובר עד למשה רבנו, קיבל איזושהי נבואה, לרבות אפילו ברית מילה של אברהם אבינו, ואמר אותה לזרעו, אמר אותה למכריו, לתלמידיו וכו', מתוך דחף פנימי על חשיבות העניין. אבל לא נאמר לאף אחד לך ותאמר, לך ותצווה. וגם לאחר משה רבנו, שלכאורה הנביאות שם היא שליחותית מובהקת, שהנביא כאילו נשלח לומר לציבור כך, אם זה הציבור היהודי או אם זה ציבור לא יהודי כמו בנינווה וכו', לא מדובר על ציוויים אלא על תוכחות כדי ליישר אותם לעבודת השם מתברך, אבל לא ציוויים. כמובן שההבחנה הזו בין הנביאים לפני משה ואחרי משה מביאה אותנו לתחקות אחרי המהות המיוחדת של נבואתו של משה רבנו, לא רק בגלל שהשם ציווה אותו לצוות, אלא בגלל מעלתו. לא קם נביא כמותו ולא יקום כמותו. כלומר, המהות הנבואית שלו שונה בתכלית מכל הנבואות של קודמיו ושל אחריו. כל הנבואות של קודמיו של אחריו הם במראה נבואה, הם בחלום, בין ביום בין בלילה, זה בחלום ותוך טירוף של כוחות הגוף כדי לנטרל אותם וכו'. בעוד שאצל משה רבנו כוח ההיגיון, כוח השלמות השכלית, גם בלי כוח המדמה יכל לקבל את ההשגה האלוהית ולדעת אותה בלי חלומות, בלי משלים, בלי מליצות, ולומר אותה לעם ישראל. אז מדובר כאן במהות נבואית ייחודית שמטבע הדברים היא גם מבטיחה את אמיתות התורה ונצחיותה. כי אם מדובר שמקבל התורה לעם ישראל הוא בעל רמה כזו של השגה אלוהית כזו שאין לה אח ודוגמה, אז זו האמת האלוהית הנצחית אשר לא תשתנה. וזה ברור בלם בפני הנצרות, בפני האסלאם וכל אלה שהנצרות באו להוסיף, האסלאם באו להחליף. כל אלה נעצרים מן הרגע שאנחנו אומרים שמשה רבנו לא קם ולא יקום כמותו. זהו הדבר מאוד מאוד מרכזי, כי כאמור לא לכבוד השם אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הייעוד, על התכלית של ההיגד האלוהי לבני אדם. מה התכלית? מדוע הקדוש ברוך הוא באמצעות נביאים מעביר מסרים לבני אדם בכלל ולבני ישראל בפרט? וכאן רבנו בשני הפרקים האלה יוסיף, בגלל הדברים שאמרתי לכם, הבחנה מאוד מאוד חשובה. תורת ישראל היא איננה סתם תורה, היא באה מודד עם מציאות החיים, היא מציעה דרכים איך האדם מתמודד כיחיד וכחברה הם המציאות של החיים. אבל בעוד שאומות העולם, אם הם מגיעים לתובנות של להיות חברה מתוקנת וזוכים או לנביאים או למנהיגים אשר דואגים לתקן חברה על בסיס של דברים מועילים לחברה, מאפשרים את קיומה של חברה תקנית טובה מועילה, הרי ההסתכלות של אותם נביאים או של אותם מנהיגים של כלל האנושות היא הסתכלות במובן הפרגמטי, התועלתי, איך החברה כחברה יכולה להתקיים, איך החברה כחברה יכולה להתקיים ברמה הנכונה והמועילה. אבל אין בשיטה הזו הפרגמטית, אין בשיטה הזו איזשהו יעד ואיזושהי תכלית שהיחיד כיחיד יגיע לשלמות מידותית והגיונית ורוחנית. זה לא ביעדים של החברה הכללית, זה לא ביעדים שלה. ואילו תורת ישראל רואה את השלמות של היחיד באמצעות החברה, רואה בזה תכלית מאוד מאוד חשובה. תזכרו שאנחנו כשעולים לתורה, שהיא בעצם קריאת התורה היא חובת ציבור ולא חובת יחיד, אז כל אחד מאיתנו שעולה לתורה מברך בהתחלה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, שזה על הכלל, על החברה, החברה היהודית כחברה, חברה נבחרת, ערכית, יהודית, אשר בחר בנו מכל העמים. ובסוף הקריאה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם זה הכוונה חיי עולם הבא, זה לא לציבור כציבור. עולם הבא זה לאיש, לאישה, לאדם, לאדם כאדם, כיחיד. הרי שכל המגמה של החברה האידיאלית, הערכית, היא לגרום לכך שכל יחיד ויחיד יגיע לשלמות. זה יאמר רבנו ההבדל בין נבואת משה, תורת משה, ובין שאר הנביאים ושאר התורות. ששאר הנביאים ושאר התורות מדברים כאמור על התועלת במובן הכללי, אבל לא על הייעוד. כמובן שנביאי ישראל שקמו לאחר משה, הם לא באים לחדש, הם באים ואומרים זכרו תורת משה, שתורת משה מביאה אותם לייעוד הזה. אבל אין בכוח נבואתם וגם לא בתכלית נבואתם לחדש תורה. אין, אמת יש אחת והיא נצחית והיא כבר ניתנה והיא לא תשתנה. הם רק באים לומר זכרו תורת משה. אלה הם שני הפרקים שכאמור רבנו יסדיר או יתאר את ייחודה של נבואת משה רבנו. ובכן, פרק למטף. ודיברנו במהות הנבואו, ודענו אמיתותו, ובארנו כי נבואת משה רבנו נבדלת מנבואה זו לאותו. לא כן, אני אומר כי מאותו הסוגו בלבוד, שימו לב, מאותו הסוגו בלבוד, כלומר במהות הנבואית הייחודית של משה רבנו, זה לא רק בגלל שהשם אמר לו לך ותצווה, בשביל שנביא בכלל יוכל להיות ברמה כזו של שליח אלוהים, לומר תורת אמת, לומר אמת אלוהית ולומר אותה כציווי לאחרים, הוא צריך להיות במהות השגתית מיוחדת ששאר הנביאים לא הייתה ורק למשה רבנו. אז לכן רבנו אומר, ולא כן אני אומר כי מאיפה הסוגו בלבוד, כלומר מהמהות הנבואית היהודית שלו, נתחייבו הגריאו, כלומר הקריאה לזולת לעשות משהו. אי אפשר לבוא ולהתחיל לצוות בשם השם אם אדם אין לו או לא הייתה לו או לא, או לא תהיה לו דרגה נבואית או נבואה במהותה של נבואת משה רבנו. והרי לא יהיה אחד כזה, רק הוא. נתחייב הוא הגריאו על התורה, כי גריאו זה של משה רבנו, לנו, לא גודמו כמפה, לשום נברו ממי שידענו הוא, מאודום עד לו, עד משה רבנו. כן? אפילו אברהם אבינו שלכאורה נצבע על ברית מילה, אבל לא נאמר לו צווה את בניך. אפילו הפסוק שעוד לפני ברית מילה, כי ידעתי איזה אשר יסווה עד בו נוח אלו לעשה סדוגו משפוד, הוא לא אומר שהוא יצווה, אלא אני מכיר את אברהם ביזמות שלו, בנכונות שלו, ברצון שלו לתקן עולם מלכות שדי, אבל ביוזמתו, לא כשליח אלוהים, אלא ביוזמתו, כי שליח יש רק אחד, משה רבנו. ולא בואו אחרו גריאו כמותו לאף אחד מן נביאנו, כלומר אפילו אחרי משה רבנו לא נמצא נביא שליח לצוות, לצוות. וכוח יסוד הוא בפירותינו שלא תהיה זולותו לעולם. שימו לב, רבנו אומר לא תהיה זולת התורה הזו לעולם, כי זה קשור קשר מהותי עם יחודה של נבואת משה רבנו. בגלל יהודה של נבואת משה רבנו שלא היה ולא יקום ולא יהיה כמו משה רבנו בנבואתו, אז לכן רק הוא הביטוי היחיד לאמת האלוהית, לתורה האלוהית. וכוח יסודו בתורותינו שלא תהיה זולותו לתורה לעולם. ולפי כוח לפי השקופותינו לא יתו שום תורו ולא תהיה זולת תורו אחת, והיא תורת משה רבנו. פירוש הדובר, כפי מה שנאמר בספרי הנבואו וכפי הנאמר במוסרת, הוא שכל מי שגודם למשה רבנו מן הנביאים, כגון הועבד ושם ועבר ונוח ומתושלח וחנוך, הוא מונה את הנביאים שהיו לפני משה רבנו, והנה השמות שלהם. כמובן כל אחד בדרגה שלו, זה לא אומר שזה דרגות בעוד, לפעמים זה דרגה של רוח הקודש בלבד. כגון הועבד ושם עבר ונוח, יהיה לנו עוד את הפרק שבו רבנו ייתן לנו את המדרג בדברים האלה. כגון הועבד ושם עבר ונוח ומתושלח וחנוך, לא אומר אחוב מהם כלול לשום סוג מבני אודום, שהשם שלוחני עליכם וסוואני לאמר לוחם כוח וכוח, והזהירכם מן לעשות כוח וסוואכם לעשות כוח. שימו לב, התורה שבעל פה אומרת שהאדם הראשון הצטבע בשש מצוות, ונוח הוספה לו עוד מצווה, המצווה השביעית. אבל לא נאמר בתורה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנוח לצוות לבניו על שש מצוות. וגם אפילו אצל נוח, שזה שם כבר מפורסם ההגד ביחס לעבר מחי, ואחדימכם נפשותיכם וכו', הוא לא אומר תלך ותאמר להם כך להתנהג, אלא הוא אומר זה דבר אסור, אבל הוא לא אומר לו לך ותגיד, לך ותגיד. אז כך ש... כל הנביאים שקדמו למשה רבנו לא נשלחו בשביל לצוות. הם ציוו את צאצאיהם כי הם ראו בזה דברים אלמנטריים. הם גילו מנהיגות, גילו כושר מנהיגות, וציוו את תלמידיהם, את צאצאיהם, כי חשבו זה דבר טוב, אבל לא בגלל שהם נשלחו לומר. דובר כזה לא לשון... זו שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. הוא אומר שרבנו מסביר בברכות מלכים שקוראים שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחרותיהם, הם לא פעלו כמו פרעי אדם או צמאי דם שואפי נקמה, אלא הם פעלו מסגרת הדין, כי בני נוח נצטבו על הדינים, ואם הם נצטבו על הדינים אז מאחר ובתוכם נמצא פושע, חטף, אנס, שווה, כן, בת בישראל, ילדה קטנה בישראל, והם, כל בני שכם, לא מצאו נכון להעמיד אותו לדין, להפך, עוד אפילו גוננו עליו וניסו למצוא דרך איך להשאיר את דינה בתוך השבי שלה וכו', אז אכן פעלו מכוח דין, כך אומר רבנו שם. ואז אם כן, אם באמת לא נצטבו על הדינים על ידי מצווה אלוהי, אלא רק מה שנקרא הקדוש ברוך הוא גילה להם והם מסרו לצאצאיהם, אז איך הם, אם כן הם פעלו בעניין הזה? זו שאלה מצוינת. רק רגע, עכשיו רגע, אבל עכשיו כולם מדברים, אז הראשון ראשון, אורי. אז אני שואל, לפי מה שאנחנו עכשיו, אתה שואל או משיב?
שואל.
אז זהו, זה מעצים את השאלה שלו.
כל שאלה מצוות בני נוח.
כן, אז זה מעצים את השאלה שלו. הלאה, תכף.
אפשר להגיד על שניהם שפעלו בדיוק כמו אברהם אבינו. הוא לא ציווה אותו, אבל הוא יזם מכוח ההתבוננות.
אז האם זו עילה או בסיס מתאים להעניש? בשביל לקיים זה נכון, אבל בשביל להעניש, זו השאלה שלו. כן. אמר להם, חבר'ה, אתם לא שקולים, כל מסביב יבואו כעת ולעשות מכמה בנו וכולי, כן? זה כיוון אחר, אבל כאן השאלה היא מהותית. אתה יכול להעניש אם אתה לא מצווה? אין מענישים אלא אם כן מזהירים, אלא אם כן מזהירים, זו השאלה. ובכן,
האמת של יעקב, גם כשהוא
ברך
את כל הבנים, לא שכח להם. זאת אומרת, זה לא עניין רק הקטע הזה שיקיפו אותי עכשיו הסובבים, אלא
זה בגלל חוסר שקילות. זה חוסר שקילות. זה חוסר שקילות. תראה, כשאדם בא מכוח קנאות, כן, הרי הם באו מכוח קנאות, כן, החזונה יעשה את אחותינו, הם באו מכוח קנאות. קנאות כזו, תדע לך, היא לא יודעת גבולות. והראיה, בוא תסתכל, שמעון, זמרי הוא נשיא שבט השמעוני, זמרי, כשהוא אמין במשהו, ובמה הוא אמין? חופש מיני. דיינו, מה אתה בא ואומר לי, זו אסורה וזו מותרת? אז בלהט, בלהט, כמו שהשמאל בישראל, אתה מכיר את השמאל בישראל. כן, כמו זה בסדר. אז כן, אז בלהט גדול מאוד, הלך ברחובה של עיר, לקח את המדיינית לפני כולם ובא עליה בשביל להראות חופש מיני. מה אתם הבא שולם איתנו? אתה מתיר לעצמך ולנו אתה עוזר? הוא מאמין בזה. קנאות כזו שבלתי מרוסנת היא מסוכנת, כן, לדברים שבקדושה, לדברים שלא בקדושה היא מסוכנת. כלי חמאס מחברותיהם נכון, נכון, אבל שם דווקא אתה לא. למה? זה מסגרת מאוד ייחודית של קנאים פוגעים בו. נחזר בענייננו. ובכן, אנחנו נסתובב או נסתפק בשלב זה בהערה שלו. תזכרו רבותיי במשפט אייכמן, כן? במשפט אייכמן, אז הסניגור שלו העלה טענה משפטית מאוד מאוד חזקה. איך אתם יכולים לשפוט אדם א' על חוקים שחוקקתם אחרי מעשה עבירה? כהרי אין מענישים אלא כמזהירים, והרי החוקים האלה לעשות דין בנאצים ועוזריהם חוקקו על ידי מדינת ישראל לאחר. ושנית, איך הקורבנות ישפטו את אלה מטענות חזקות שהסנגור? ומה אמר בית המשפט? בית המשפט אמר שבמשפט הבינלאומי יש תובנה שאף אחד לא יכול לחש אותה, הצדק הטבעי. כלומר, יש דברים אנושיים שהם חוצים כל עיקרון, לא יכולים לבוא לומר, זה חקיקה למפרע, וכל הדברים האלה. כי פשעים כאלה, לא ייתכן שחברה לא תגיב. שחברה לא תגיב. אז לכן, אף על פי שעדיין לא היה בגדר ציווי אלוהי אליהם, אלא נצטבו במובן של הודע להם, הודע להם, ואיך קוראים, והם היו צריכים לשמור עליהם, מכוח זה שהם ראו בזה כדברים אלמנטריים מבחינה משפטית. אז לכן, מכאן בא גם הענישה. עד כאן. נתקדם הלאה. נאמר בצורה כזאת. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ובכן, מי שגבר עליו אותו השפע כגון אלה, כל אלה היה בא להם חזון, כלומר הנביאים שקדמו למשה רבנו, היה בא להם חזון מעת השם, כמו שבארנו, מי שגבר עליו, שוב, בא להם חזון מעת השם, אנחנו כל הזמן מגרים ומתגרים, ובכן, כל אלה, בא להם חזון מעת השם, כמו שבארנו, מי שגבר עליו אותו השפע, שוב, ביטויים, בא, שפע, מי שגבר עליו אותו השפע, כגון אברהם, קיבץ בני אדם, וקראם על דרך הלימוד וההדרכה, אל האמת שהשיג, כמו שהיה אברהם, מלמד לבני אדם, ומבאר להם בראיות עיוניות שיש לעולם, אלוה אחד, ושהוא ברא כל אשר זולתו, ושאין ראוי לעבוד את הצורות הללו, ולא שום דבר מן הנבראים, וקוראת ברית עם בני אדם, על כך, שימו לב לביטוי, וקוראת ברית עם בני אדם, על כך. זה נדבך נוסף שאנחנו מוסיפים על דבריך. אחרי שדיברנו על איזה שהם, מה שנקרא, צדק טבעי, שיכולים לשפוט בו גם בלי התראה מוקדמת, יש מה שנקרא קבלה חברתית, אמנה חברתית, קוראת ברית, אנחנו נתנהג על בסיס הדברים האלה ואלה, בחברה שלנו כך יתנהגו, כן? קוראת ברית עם בני אדם על כך, ומושכם בדברי הטפה נעימים ומטיב להם, הערה 9, ראה גם בהלכות עבודה זרה וכו'. הלאה, לא שאמר להם אי פעם, השם שלחני אליכם וציווני והזהירני, כן? כי לא היה דבר כזה. ואפילו כאשר נצטווה במילה, כן? והוא ובניו ובני ביתו מם, ולא קרא את בני אדם לכך בצורת קריאה נבואית, הנך רואה לשון התורה בו כי דעתיו למען את אשר צווה. כלומר, השם יודע שזה אופיו וזה של משה לאברהם אבינו, שהוא יצווה את בניו, אבל לא שהוא לא שנאמר שאני מצווה אותו לצוות. אני יודע שמה שאמרתי לו, הוא לא ישאיר את זה בנחלתו הפרטית, אלא הוא יהפוך את זה לנורמה של כל הסובבים אותו. כן? הנה באר כי על דרך הצוואה, נריה, למה שם? למה לא כאן יותר קרוב? זה משהו אחר. אוכן, הנה באר, אחרת יאשים אותנו חס ושלום, כאילו אנחנו מרחיקים. לכן, בסדר גמור. הנה באר, כי על דרך הצוואה בלבד היה עושה, וכן, יצחק ויעקב ולוי, אוקת ועמרם, רבנו בלכות מלכים אמר, מה כל אחד מצטווה, ועביר את זה הלאה לבני ישראל. ועמרם, באופן זה, היו קוראים את בני אדם, וכן תמצא חכמים אומרים בנביאים שקדמו לו, בית דינו של עבר, בית דינו של נטושלה, מדרשו של נטושלה, כולם עליהם השלום היו נביאים מלמדים לבני אדם, באופן שהם היו מורים ומלמדים ומדריכים, לא שאמרו ביומר השם אליי דבר אל בני פלוני. כך היה הדבר לפני משה רבנו. כאן המקום להעיר, רבנו במסכת חולין בעניין גיד הנשה אמר כך בפירוש המשנה, הוא אמר, דע לך, אנחנו לא נוהגים בגיד הנשה בגלל שבני יעקב נהגו בגיד הנשה, כן, אלא בגלל שמשה רבנו ציווה אותנו. כי כל, המצוות שנצטוו בני נוח, חזר משה עליהן בתורה, למשל המילה. חזרה התורה וצוותה על המילה.
המילה זה מפורש.
יפה. ולכן הוא אף על פי שלא נזכר במפורש, אלא התורה הסתפקה במה שהיא סיפרה את זה במקומו. ולכן שם הוא מאיר. כדי ש... עוד פעם, זה כבר שאלה אחרת. קודם כל, הוא בכוונה הרמב״ם שם, איפה שהנה, לא רואים חזרה, הוא אומר, אדוני, שדדע לך, כל המצוות שאנחנו מקיימים, זה רק בגלל ציווי משה רבנו. זה שאתה לא רואה את גיד הנשה חוזר בתורה, זה כבר עניין אחר. התורה סמכה על הסיפור שסיפרה שם, אבל כאמור, זה כלל ברזל. אין אנו עושים בגלל שבני יעקב נהגו. כל הכבוד להם, ישר כוחם, אנחנו עושים בגלל שמשה ציווה אותנו. כך בגיד הנשה, כך בברית המילה, כך בכל הדברים. בכל הדברים. מה? זה כבר דרבנן. יש הבדל בין משה רבנו, כמי שנותן תורה לעם ישראל מאת השם, ובין משה רבנו המחוקק, המתקין תקנות ובית דינו. זה תקנה של בית דינו של משה רבנו. רק רגע. מה?
אני אומר לו, אבל מן התורה רק יום ראשון.
נכון, כן.
אם משה לא היה מצווה על גיד הנשה, היום היינו יכולים לאכול את גיד הנשה, למרות שכתוב בתורה...
אם אתה יכול לאכול גיד הנשה. כן. אם משה רבנו לא היה מצווה אותנו, לא היינו...
הפסוק הזה לא היה מחייב אותנו.
נכון, נכון. וכן ככה. רק לא יודע אם אתה קלטת מה שאמרתי, אם אתה יכול לאכול גיד נשא. אכן, עכשיו ככה. אבל משה רבנו כבר ידעת מה שנאמר לו, ומה שאמר בדברי כל העם לו, היום הזה ראינו, זאת אומרת דברי כל העם לו, כשעמדו מעמד הר סיני, מה אמרו? מה הייתה התגובה הטבעית של, איך קוראים, אבותינו, שעמדו מעמד הר סיני וזכו להתעלות, כל אחד בדרכתו שלו, לדרגה נבואית בדרכתו שלו, ודברי כל העם לו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם, וחי, כן? כלומר, זה הייתה מיוחדות אצל משה רבנו, שכל אבותינו ברמה נבואית, ידעו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ועושה אותו שליח. מה שאין כן כל האחרים, אין לנו שום דעה, הם אמרו שהם נביאים. אבל כל נביא ממנו שבא אחרי משה רבנו, כבר ידעת לשון מסעות כולם. מסעות רבותי זה נאומים, נאומים, נאומים של כולם, נאומים חשובים, מסרים, הגדים, אבל זה לא ציוויים, מסעות כולם. ושהם היו במעמד, מוכחים לבני אדם וקוראים אותם לתורת משה, מאיימים על הנוטה ממנה ומבטיחים מי שיתמיד אחריה. כלומר, כל הנביאים שבאו אחרי משה רבנו זכרו תורת משה עבדי. זה מה שהיה בפרוכת אצל בית כנסת של מורי עד היום, רק את זה, זכרו תורת משה עבדי. בתימן לא היה בבית הכנסת שום קישוט, שום כיתוב, שום כלום. רק בינם, לא בגעניות, עשירים בדעת, עשירים בדעת, כן? היום הפכו את הבית הכנסת, הפכו אותם לבית קברות, מצבות פה ושם וזה, ואתה רואה בני אדם, במקום לעמוד כך ולהתפלל ולשפוך שיח לפני השם, מסתכל, קורא כאן, כל הזמן הראש שלו מסתובב בכל הדברים שנמצאים שם, כן? בדיוק, זה בדיוק נגד ההלכה. נגד הלכה, למרות שהם לכאורה מפוארים, נפלאים. לא כל יופי הוא דבר אמיתי. עם כל הכבוד. ברור? עכשיו, נאמר צעה כזו. וכך צריך להיות, ושהם היו במעמד מוכחים לבני אדם, וקוראים אותם לתורת משה, מאמין על הנוטה ממנה, ומבטיחים מי שתמיד אחריה. וכך אנו סוברים, שכך הדבר תמיד, כמו שאמר, לא בשמיים היא, לנו ובנינו עד עולם. וכך צריך להיות, כי הדבר השלם בתכלית האפשרית במינו, לא ייתכן שימצא זולתו במינו, כי אם פחות מאותה השלמות, או בהגזמה או בגרעון, בהגזמה הכוונה ביותר או בפחות, כמו המזג המאוזן, אשר הוא תכלית איזון אותו המין. הרי כל מזג שאינו כמו אותו האיזון, יהיה בו תוספת או גרעון. כך הדבר בתורה הזו, כמו שבאר את איזונה, ואמר, חוקים ומשפטים צדיקים. אז אם בשביל לומר את האמת האלוהית, היה צורך באיזון השכלי, הנפשי, העולם את קליטת האמת האלוהית והעברתה לציבור, הרי כל מי שאין לו את האיזון הזה, וזה לא משנה במה, ברב או במעט. ברב, נתאר לעצמנו שיש נביא עם כוח מדמה, פנטסטי. מה זה מועיל? זה לא מועיל. בשביל לומר את האמת האלוהית, היה צורך באיזון הנפשי העולם ההשגתי, ולכן רק נבואת משה יכלה להיות הולמת. במהותה. לא רק בגלל שאלו מצידה לצוות, אלא במהותה. כך הדבר בתורה הזו, כמו שבאר את איזונה, ואמר, חוקים ומשפטים צדיקים. וכבר ידעת, כי עניין צדיקים מאוזנים לפי שהם עבודות שאין בהם תורח ולא גרעון, כנזירים והמתבודדים בהרים ודומיהם. ולא יתור המביא, ולא יתור המביא לידי תאבתנות וזלנות עד שתגרע שלמות האדם במידותיו ועיונו כמו שאר חוקי העמים הקדמונים. כלומר, התורה שואפת להביא את האדם לידי איזון נפשי כדי שיגיע לידי שלמות. כל חוסר איזון יכול להביא את האדם או לסיגוף או לזלנות, הכל דברים בלתי מאוזנים, פוגע בשלמותו של האדם, וגם זה לא הדרך, לא הדרך הנכונה שהאדם יתנהג בה. וכאשר נדבר במאמר זה, כלומר בספר הזה, מורה נבוכים, זה נקרא מאמר זה, בטעמי המצוות, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, שהשם יגזור עלינו בחיים, בחלק ג', שם רבנו ידבר על טעמי המצוות, וכאשר נדבר במאמר זה, כלומר בספר זה, בטעמי המצוות, יתבאר לך מצדקה וחוכמתה, מה שראוי להתבאר, מאיזונה, מצדקה זה מאיזונה, הרי 28, אפשר מאיזונה, מצדקה ובחוכמתה של התורה כמובן, מה שראוי להתבאר, ולפי כך נאמר בה על התורה, תורת השם תמימה, אבל מי שמדמה כי עולה כבד וקשה ושיש בה סבל, מה שהיום נוהגים לומר, קשה להיות יהודי, קשה להיות יהודי. רבנו יוצא נגד האמירה הזו. הוא אומר, אבל מי שמדמה כי עולה של התורה כבד וקשה ושיש בה סבל, כל זה טעות בהתבוננות. כלומר, ראייה אופטית מוטעת, מוטעת. אתה חי חיי תאווה, והרופא הרוחני שלך, הנפשי שלך, האלוהים, אומר לך, אדוני, זה פוגע בך, ולכן אתה צריך לנהג דרך כזו וכזו. אתה אומר, קשה לי. לא התורה קשה. קשה ליצרים שלך להתנתק, קשה לך להתנתק מחייך היצריים. זה הקושי. כן, ולכן, אלה שאומרים, קשה לי את יהודי, זה קשה להם לשחרר מיצריהם.
אז זה ביהדות תימן אמרו על יהודי עזר.
מה זה?
ביהדות תימן אמרו, אצל הרבה אנשים, אמרו על יהודי עזר.
אבל גם אמרו, קבור גדל על ברמה.
רגע, תראה, תראה.
אני זוכר את זה.
נכון, נכון. לא כל ממרה שאבותינו אמרו אותה, היא נכונה ומדייקת. זאת אומרת, זה ברור שמה יותר קל? שאדם ישכב וישן עד לבלי די, או כמוקדם ללמוד משנה, להתפלל, וגומר להתפלל, הולך הביתה, אוכל, נח קצת, ועוד פעם בעל בית הכנסת, כמו שאתה עושה, מה יותר קל? אבל מה? כשאדם עושה את הסך הכל, רואה שההתנהלות הזו של ההשכמה ללימוד תורה, וגם ללכת לאכול ושתות ולשמוח קצת, ולנוח ולבוא ללמוד, זה הרבה יותר נכון. מאשר סתם לשכב בטן גב גב בטן או לבזבז את הזמן. אוכן, אני חוזר חזרה. אבל מי שמדמה כי עולה של התורה כבד וקשה ושיש בה סבל, כל זה טעות בהתבוננות. ולכמן אבאר קלותה באמת אצל השלמים. כלומר, בעזרת השם, בפרק הבא, פרק מם, כן? ולכמן, אבאר קלותה באמת אצל השלמים. ולפי כך, אמר, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה אותו, ואז בגמרה שואלים, כי אם לראה אותו, יראה מלתא זוטרתאי, כן? אבל כשאדם הולך במתווה, הולך במתווה של התורה, אז הוא אומר, וואי, באמת הגעתי ליעד. כשאדם שומע לווייז, שומע לווייז, וואי, הגעתי ליעד, אבל אם הוא לא שומע לווייז, אז יכולים כאן לזה. פעם אחת, איך קוראים, ידידי היקר, רבי צבי דר, השם שמרו ויחיו, היה לוקח אותי במקום מקום, בכלל לסוע איתו, זה תענוג, חוכמת חיים, עסיסי, וכו', חוויה. אז פעם אחת, היינו צריכים להגיע מהר לצפון, לשם הוזמנתי. אז היה אז GPS או משהו, אמר מורי לא צריך, אני מכיר את הדרכים האלה מצוין, גם את הדרכים הכי עוקפות וקלות. טוב, הוא באמת בחר דרך שהיא עוקפת, אלא מה, הגענו לשם לדרך העוקפת, סגור הכביש בתיקון, ואז סובו ציון והקיפוה, שומעים לווייז, הגענו באחור וכולי. אז אם הולכים במתווה זה קל, לא הולכים במתווה זה קשה. זה תלוי בבני אדם. אוכל, נחזור לענייננו. נאמר ככה, כל זה טעות בהתבוננות, ולכמן הבאר קלותה באמת אצל השלמים. ולפי כך אמר, מה השם אלוהיך שואל מעמך? ואמר, המדבר הייתי לישראל, אלא שכל זה ביחס לחסידים, אבל אנשי העושק והכעס וההשתלטות, כל אלה בעלי התאוות היצריות, הרי המזיק והקשה ביותר אצלם, שיש שם שופט שימנע את ההשתלטות, זה ברור, החוקים והמשפטים מונעים באדם מלעשות עוולות, אז הם ודאי רואים בחוקים דברים רעים, כי הם לא נותנים להם לעשות את תאוות ליבם, וכן, התאוותנים השפלים, הקשה ביותר עליהם, היא מניעת ההפקרות בזנות, והפעלת העונשים ועושיהם, וכך כל בעל מגרעת נראה לו כמניעת הרע, שהוא מעדיפו, כפי מגרעתו המידותית, תורח עצום, ואין לשקול קלות התורה וקושיה, לפי שאיפותיו של כל מושחת שפל בעל מגרעות מידותיות. אתה צריך לראות את התורה ולבדוק אותה, לא לפי בעלי היצרים התאוותנים, אלא לפי בני אדם ששואפים לשלמות, ואלה ששואפים לשלמות ונשמעים להוראות, הם יגידו לך, תשמע על הכיפק, זה מתכון מוצלח וטוב ומועיל וקל. אלא נבחנים לפי השלם של בני אדם, אשר מטרת התורה הזו, שימו לב טוב טוב, כי הביטוי הזה, מטרת התורה הזו, הוא הפתח לפרק הבא, שיחד את תורת משה רבנו, בגלל נבואתו הייחודית, כי הרי רבנו בפרקים האלה מדבר על ייחודה של נבואת משה רבנו, אז כבר כעת מניח את היסוד, שתורת משה רבנו היא דואגת לשלמות כל יחיד, אפילו שיש לה תורת חברה, החברה היא מנוף להביא את האדם כל יחיד לשלמותו. אשר מטרת התורה הזו, שיהיו כל בני אדם אותו האדם, לא אותו אדם, בלבוש, בקול, בדיבור, אלא בהשגת השלמות הרוחנית של כל אדם. זה נקרא אותו אדם, זה השוויון, יש יעד לכולם, איש, אישה, כולם בלי יוצא מן הכלל להגיע לדרגת אותו אדם. דהיינו, אדם שנברא בצלם אלוהים, שמוציא מן הכוח לפועל את צלם האלוהים שבו, כדי להגיע לידי שלמות, לידי שלמות, מצוי שלמותו. כן? היום נוהגים לבוא לומר, כל אדם נברא בצלם אלוהים, לכן צריך להתייחס אליו יפה והכל. אתה צודק. אבל להבדיל, אני אומר, ומתרכזים עליי כשאני אומר את זה, להבדיל אלף הבדלות, גם היטלר ימח שמו וזכרו נברא בצלם אלוהים, רק הוא שמש בצלם אלוהים, חכמים הם על הרע ולפשע נפשע שאין דומה לו. הצלם אלוהים הוא מנגנון, הוא כלי, השאלה איך אתה משתמש בו. כן, התורה נותנת לנו את הדרך שנשתמש בצלם אלוהים כדי שנהיה מלאכים. ולכן, רק רגע, ולכן תורה זו בלבד היא אשר אנו קוראים אותה תורה אלוהית. ויחדד את זה רבותיי בפרק הבא, בין תורה אנושית, ולא אנושית בקונוטציה שלנו עם חמלה, לא זו הכוונה, תורה של בשם אדם, להבדיל מתורה אלוהית. תורה אלוהית חותרת לשלמות, ולכן תורה זו בלבד היא אשר אנו קוראים אותה תורה אלוהית, אבל כל שזולתה מן ההנהגות המדיניות, חוקי היוונים והזיות הסבא וזולתם, ובואו נאמר, נעזוב את הזיות הסבא. היום נוהגים הדמוקרטים שבנו, הנאורים שבנו, תמיד לשים איזה יעד, להיות כמתוקנות שבאומות. יפה, כמתוקנות שבאומות. זוהי תורה חברתית, חברתית, כמתוקנות שבאומות. אין לה את היעד להביא את האדם לשלמות הרוחנית, להוציא מן הכוח לפועל אצלם האלה משבו, אלא חברה שטוב לחיות בתוכה. חיה ותן לחיות, אל תזיק ולא אזיק לך. זה רק מתכון לאור החיים בלתי מזיק, אם אפשר לומר. אבל זה לא מתכון שמביא את האדם אל יעד של שלמות. וזה הוא אומר, כל אלה מפעולות אנשים מנהיגים, לא נביאים, כמו שברתי כמה פעמים, אבל תורת משה רבינו היא תורה אלוהית שניתנה על די נביא הנביאים שלא קם ולא יקום כמותו, ושיש בה בתוכה את תורת החברה, את תורת החברה החברתית המתוקנת, אבל שיש לה יעד להביא כל אדם לשלמותו. אז כל, זה השוויון האמיתי, שכל אדם הוא אותו אדם, אותו אדם, דיינו במיצוי השלמות האנושית שלו. כן, הרן.
דיברנו בעבר שצלם אלוהים, אשר הרבה מגדיר, זה לא הפוטנציאל, זה לא היכולת, אלא שאדם באמת מממש את עצמו בתחנת השגה. אז לא כל אדם נברא לצלם, רק מי שהצליח להגיע לרמה כזאת, האדם הראשון נברא לצלם כי הוא נברא עם השגות, אבל לא כל אדם נברא לצלם.
תראה, ככה, האדם הראשון נברא בצלם אלוהים, נכון. אנחנו רואים כבר עם השגות, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו אומרים חביב אדם שנברא בצלם, כן? אז אנחנו לא מדברים על האדם הראשון, אלא כל האדם.
רבנו מגדיר, הולך שתיים שיותר גרוע מהולך עליו.
זה בדיוק מה שאני אומר. זאת אומרת, הצלם אלוהים של האדם הראשון, כמי שהוא זכה להגד אלוהי, כמי שהוא זכה להגד אלוהי, אז זה משהו אחר. אבל כל אדם שלא זכה להגד אלוהים, מה זה צלם אלוהים שבו? המנגנון. המנגנון שיכול לעשות את האדם למלאכי, אם אכן נזכה לתורה מתאימה. עכשיו רבותיי, פרק מהם, שכאמור, הוא עוד יותר מחזק את העניין הזה של יהודה, של נבואת משה רבנו, אבל מתוך הבחינה של התורה, של התורה, כן? ובכן, כבר נתבאר היטב, כי האדם מדיני בטבע, מה הכוונה מדיני בטבע? ייצור חברתי, נכון, ייצור חברתי. ושטבעו שיהיה בתוך חבורה, ואינו כשאר בעלי החיים, אשר אין לו הכרח להיות בחבורה, ומחמת ריבוי ההרכב במין הזה, לפי שהוא מורכב אחרון כפי שידעת, דהיינו, אחרון הנבראים, כפי שידעת. רב ההבדל, בין יחידיו, כלומר בין אדם לאדם, בין יחידיו, עד שאפשר שלא תמצא שני אחדים תואמים במין ממיני המידות כלל. כלומר בעולם החי פחות או יותר הדביון הוא גדול, כי זה תלוי במבנה הגוף, כוחות, קישורים, זהו. אבל אצל האדם לא, מלבד המבנה הגופני, הבריאות של הגוף, זה, כל אדם נבדל במידות שלו, במידות שלו. זה סבלן, זה כעסן, זה פזיז, זה שקול, זה מתון, זה כך, בדרגות, בדרגות, דרגות שונות. המזג של זה כזה, והמזג של זה כזה. אז יש שינויים, שינויים בין אדם לאדם. רב הבדל בין יחידיו, עד שאפשר שלא תמצא שני אחדים תואמים במין ממיני העמידות כלל, אלא כמו שתמצא צורתם החיצונית תואמת. אכן, הערה ארבע, כלומר, כנדירות מציאות שוויון בפרצופיהם, שוויון בפרצופיהם, אם אפשר שימצא, כן? כך נדירות מציאות שוויון בדעותיהם. כלומר, בפרצופים כמעט כולם שונים אחד מהשני, למי שיש עין חדה, כי לפעמים יש כאלה דומים. אז בכל שכן, בדעותיהם, דהיינו במידות שלהם. הלאה, בטעם הדבר, שינוי המזג, ואז ישתנו החומרים, וישתנו גם המקרים הנספחים לצורה. כי לכל צורה טבעית, מקרים מסוימים, מיוחדים, נספחים לה, מלבד המקרים הנספחים לחומר. ואין כמו השוני הזה, האישי, העצום, מצוי באף אחד ממיני בעלי החיים. רק אצל האדם יש את השינוי. אלא, השוני בין אישי כל מין, קרוב זה לזה, אצל העולם החי. פרט לאדם, שאתה תמצא שני אחדים ממנו, כאילו הם משני מינים בכל מידה ומידה. ממנו זה מאיתן. איך יש אבא ואמא, ויש בנים ובנות. מה נוהגים להגיד? לא כל האצבעות שוות. כלומר, הבנים והבנות, כולם, לזה יש תכונות כאלה, יש לזה תכונות כאלה. אף שיש דמיון מסוים, אבל לזה יש תכונות כאלה, לזה יש תכונות כאלה. למרות שהם יוצאים ממקור אחד. עד שתמצא, עכשיו רבנו מקצין, של הדוגמה, עד שתמצא אכזריות אחד, מגעת עד כדי לשחות צעיר בניו מרוב הכעס. באחר, יחמול על הריגת פשפש, או אחד הרמסים, ותרח נפשו לכך. וכך ברוב המקרים, וזה בעמותן מה שאנחנו שומעים בחדשות. מצד אחד, אתה רואה בני אדם אכזרים, שחטים את האבא, את האמא, את הילדים, והכל, הורגים. ומצד שני, אתה רואה בני אדם חומלים על חתולים ועל כל מיני דברים, חמלה כזו, הכל.
הבן שלו חומל על החתול.
מה, מה?
אותו אחד ש... רק את הבן שלו חומל על החתול.
כן. אז נאמר ככה. וכיוון, זאת אומרת, טעיתי שהבאתי את הדוגמה, הייתי צריך, כמו שאומרים, לספק בדוגמה של רבנו, כי אין מי שמגדל פשפשים. אז הוא אומר שיש בני אדם, אפילו להרוג פשפש, הם רכים וענוגים שלא הורגים פשפש. לגדל פשפשים לא. אבל המחמד, כמו איך קוראים, החתולים והכלבים, אתם צודקים שנוצר עיוות בתוך החברה, לא כולם. נוצר עיוות בתוך החברה שהחמלה, החמלה כלפי בעלי החיים היא גדולה, ולפעמים על חשבון היחס לאדם עצמו, לאדם עצמו. לבי נקרא בתוכי, כשמגיעים אליי זוגות, מגיעים אליי זוגות אשר הולכים להתגרש בין היתר בגלל העניין הזה של חיות מחמד. איך קוראים? היא רוצה כלב או חתולה, חתולה מגדלת אותה, וישנה איתה באותה מיטה. והגבר אומר, אני לא יכול, לא יכול. והם הולכים להתגרש, לא אחד, לא שניים. כן? זה עיוות. אין ספק שיש כאן עיוות בדברים. אז לכן יותר כדאי להסתפק במה שרבנו אמר, על הריגת פשפש, כי לא מגדלים פשפשים.
רק לישון.
אוכן. נאמר ככה. אוכן. נאמר ככה. וכיוון שהיה טבעו, וכיוון שהיה טבעו, מחייב שיהה באישיו. אוכן. וכיוון שהיה טבעו, מחייב שיהיה באישיו השונים, השוני הזה, והחברה הכרחית לטבעו, לא ייתכן בשום אופן שתצלח חברתו, כי אם על ידי מנהיג בהחלט. כלומר, בגלל שהחברה האנושית יש לה פוטנציאל של שינויים בין היחידים, בין אחד לשני, לא תוכל החברה להתקיים כחברה בלי מנהיג. יש צורך בחוקים, יש צורך במשפט, יש צורך מנהיג, אחרת היא תתפורר. מדוע? כי כל יחיד יש לו את השקפת העולם שלו. ולכן, רבותיי, איננו רואות ולא זר שהדמוקרטיה, שהיא דבר מאוד מאוד חשוב, יש בו פוטנציאל של אנרכיה. מן הרגע שאתה נותן יותר מדי ביטוי ליחיד, מסוגלים אפילו לכנס את הכנסת ואיך קוראים למנוע מהיועץ המשפטי לומר את הקדיש שלו, כן? אבל זה לא רק כנס בית הכנסת, גם חסימות הכבישים, גם חסימות הכבישים. מה זה לחסום כבישים, רבותיי? לא על די פלג, לא על די נכים, מה זה? אישה ילדה בתוך המכונית בגלל שלא יכולה להגיע לבית חולים במקום, וסכנה בעצמה וסכנה בבלד וכל מיני דברים אחרים, נזקים אחרים. לכן בהזדמנות זו, כיוון שאני כבר מדבר על כך, אז הנה הבאתי לכם את המודעה של הכנס העולמי שלנו בט"ו בשבט, בעזרת השם יתברך, רמדאן רנסנס, צלמו לכם, תעבירו בוואטסאפ, תבואו בט"ו בשבט, כן, לכנס העולמי הזה, ששם נציף את הנושא ההפגנות במחאה הציבורי, מי זכאי להפגין, מי חובתו להפגין, איך להפגין, היכן להפגין, כנגד מי להפגין, האחריות המשפטית של המפגין. מה, זה עולם הפקר? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אם אתה רוצה זכות או חובה להפגין, תדע איך להפגין, וגם תקבל על עצמך אחריות משפטית על כך. אז כולם לבוא בהמונים לט"ו בשבט בעזרת השם יתברך למלון רמדאן רנסנס. גם הנשים, רבותיי, שלחו בוואטסאפ, לנשים יש אירועים, כנס של נשים שם בתוך הכנס משולב יחד איתנו ושלהם ושלהם, אז גם לזה צלמו, תעבירו בוואטסאפ, ושבואו גם נשים וגם גברים, כולם לבוא. עכשיו נחזר לעינינו. כאמור, קוקים למנהיג, נאמר ככה, איפה זה? לא ייתכן בשום אופן שתצלח חברתו, כן? חברה של בני אדם, חברתו, כי אם על ידי מנהיג בהחלט יאזן את פעולותיהם וישלים את החסר, ויחסר את המרובה, וינהיג מעשים ומידות שעשו אותם כולם כפי נוהג אחיד תמיד, עד שיעלם השוני הטבעי בריבוי התאום המוסכם, ותהיה חברה תקינה. ולפי כך, אני אומר, כי התורה, ואף על פי שאינה טבעית, שימו לב, מה הכוונה אינה טבעית? יש לה מבוא בעניין הטבעי. היא איננה מסתפקת רק ברמה של הקיום הפיזיולוגי, כן? הדאגה של החברה הכללית זה הקיום, הקיום. והקיום זה מסביב קודם כל לקיום הפיזיולוגי. התורה היא לא מתעניינת רק בזה. ברור שיש לה את הדבר הזה. היא מתעניינת לדרגה יותר גבוהה. זה השלמות הרוחנית. והייתה מחוכמת הבורא בקיום המין הזה, כיוון שרצה מציאותו, שהם רצה בעניין של החברה האנושית, שנתן בטבעו שיהיה לאישיו כוח הנהגה. ולכן מהם מי שהוא עצמו אשר הודע באותה הנהגה הוא הנביא או מחוקק החוקים. יש מנהיג ברמה של מלך, זה מנהיג פרגמטי, תועלתי, חשוב מאוד. יש מנהיג רוחני ברמה של נביא, יש מנהיג רוחני רמה של רב, מחוקק. ולכן, ומהם מי שיש בידו הכוח לחייב בעשיית מה שקבעו ההם והנהייה אחריו והוצאתו לפועל. כלומר, יש כאלה בעלי יכולת הנהגה ובעלי סמכות להוביל אחריו ציבור, והם המלך המחזיק באותם החוקים, וטוען הנבואה מחזיק בתורת הנביא. טוען הנבואה לא בא מכוח סמכות אלא מכוח השליחות האלוהית, וטוען הנבואה מחזיק תורת הנביא עם כולה ועם קצתה, ויהיה החזיקו במקצת בעזיבתו המקצת, או מפני שזה יותר קל לו, או כדי לעשות רושם שהדברים האלה נאמרו לו בנבואה, ואינו נוהה בהם אחר זולתו, מתוך קנאה. יש מבני אדם מי שאוהב שלמות מסוימת, ונהנה בה בחושקה, ורוצה שיחשבו בני אדם שיש בו אותה שלמות, על אף שהוא יודע שאין בו שלמות. כאן, רבותיי, שימו לב, יש רצון לשלמות. לא כל אדם עובד נכון בשביל להגיע לשלמות. גם לא כל אדם מתאמץ להגיע לשלמות. ולכן, יש בני אדם רמאים. הם או לא ראויים לשלמות, או עצלים לעבוד למען השלמות. אבל היו רוצים להיראות כשלמים, ואז הם מתחזים כשלמים. גונבים הנהגות מאחרים, גונבים אות מאחרים, כי הם רוצים ליהנות מהכבוד כמי שהם שלמים. זה חסרון גדול באישיותם, שהם לא מה שהם, הם לא מה שהם והם לא שלמים כפי שהם מציגים את עצמם. אבל בזה רוצה רבנו להראות ולפתוח פתח לאיך הגענו למצב שיש לנו מה שנקרא נצרות, אסלאם, אחרי שכבר ברוך השם קיבלנו תורה אמיתית מן השמיים, תורת משה רבנו, לא קם לא יקום נביא. אז איך הגענו למצב שפתאום יש לנו כבר תורות? מה זה? הקדוש ברוך הוא לא היה שלם מספיק כשנתן לנו תורתו במעמד הר סיני? האם הקדוש ברוך הוא התפקח יותר כדי להביא לנו ברית חדשה? האם הקדוש ברוך הוא התפקח יותר בשביל להמיר את הדת הרביעית האסלאם? ודאי שלא. השם הוא כלי לשלמות. אצלו אין כמה אמיתות. אמת אחת היא נצחית. הוא לא צריך התפתחות מסוימת. ולכן, כשהוא נתן לנו את משה רבנו, עשה משה, שהוא ייחודי בכישורים האדירים שלו, ובעבודה העצמית שלו, למה שהוא הגיע, למה שהוא זכה בפועל, אז התורה שלו היא תורת אמת. ולכן מה שאתם תראו כאילו תורות, כאילו דתות, כאילו נבואות, הכל זה התחזות, הכל התחזות. ומכאן רבנו התחיל, הוא אומר ככה, כפי שאתה רואה רבים טוענים לעצמם שיר של זולתם, כמו שבני אדם גונבים שירים, גונבים יצירות, אז יש גניבת נבואות גם כן, שיר של זולתם, ומייחסים אותו לעצמם, וכך נעשה במקצת חיבורי אנשי המדע, ובחלקי מדע רבים, זה שממש, מורי כאן סיפר דבר עצום, הוא אומר שפעם אחת הוא היה בוועדה לענקת פרסים למי שעושה עבודות יצירות תורניות, יצירות תורניות נבחרות מטעם עיריית ירושלים. אז הוא אומר, אחת העבודות שהוא בדק את עבודה יפה, הצלחת מאוד מאוד, אבל כינן לו בראשו שכבר לפני כמה שנים הוא ראה עבודה כזו. הוא התאמץ, הצליח לזכר, ברוך השם אשר חנן אותו, גם בדעה, גם זיכרון, הצליח לזכר, איתר, בדק, מילה במילה, לא בלי שינוי. מטבע הדברים, הוא חשף את הדברים לפני חבר בוועדה, ולא זיכו את אדם, איך קוראים, בפרס. הוא אומר, התעוזה של אותו אדם, שהוא ערער, למה לא זיכו אותו בפרס? כן? והייתי מילה במילה. הוא עוד ערער, למה לא זיכו אותו בפרס?
הוא לא מכוון את דעת גדולים.
כן. אבל על כל פנים, יש מה שנקרא גניבות יצירתיות. התחזות. כן? ובכן, וכך נעשה במקצת חיבורי אנשי המדע ובחלקי מדע רבים, שמגיע לידי אדם מקנה חסר יכולת דבר שחדשו זולתו, וטוען שהוא חדשו. כך הרע גם בשלמות הזו הנבואית, לפי שאנו מוצאים בני אדם, טענו את הנבואה ואמרו מה שלא נאמר בנבואה, מעט השם כלל, כגון צדקיה בן כנענה. הנביא ירמיהו אומר, יהיה חורבן בגלל שאתם לא הולכים דרך השם, גלות, הוא אומר שלום יהיה. כן? אז הוא מפיץ בעם נבואות שקר כדי להנות מקרדית ולכוון את הציבור לנהות אחריו. ומצאנו אנשים שטענו את הנבואה ואמרו דברים שאמרם השם בלי ספק, כלומר גנבו נבואות. איך? כלומר, שהם נאמרו בנבואה, אבל לזולתם, כגון חנניה בן עזור, חנניה בן עזור, הערה 17, ראה ירמיה פרק ח', ועל שני אלה, צדקיה וחנניה ראה סנדרין, אבל חנניה בן עזור. אומרת הגמרא, הוא היה הולך לשמוע את הנבואות של ירמיה, שהיה מדבר בשווקים, ברחובות וזה, והוא הולך למקומות אחרים, ואומר את הנבואות בשם עצמו. כלומר, במקומות אחרים עוד לא שמעו את ירמיהו, אבל אומר את זה בשם עצמו. זה התחזות, זה גניבה. אז בני אדם סובלים מתאווה של כבוד, וגונבים יצירות, ועושים את הדברים האלה. אלה תאוותנים, אלה לא ביטוי של שלמות, כן? ויש גם דברים אחרים. וידיעת כל זה בהבחנתו פשוט מאוד. ואני אביא לך כל זה, עד שלא יישאר לך ספק בדבר, ויהיה בידך קנה מידה, תבחין בו בין תכסיסי החוקים הנחקקים, ובין תכסיסי התורה האלוהית, ובין תכסיסי מי שלקח דבר מדברי הנביאים, וטוען שנאמר לו, ומחסו לעצמו, והנה, החוקים אשר בערו מחוקיקיהם, שהם חוקים שחקקום מבינתם, אינך צריך על כך ראיה, כי אם הודעת היריב אין צורך לראיה, אלא רצוני להודיעך את התכסיסים אשר טוענים בהם שהם נבואים, ויש מהם נבואים באמת, כלומר אלוהים, ומהם שם חוקקום, ומהם יחסום לעצמם. כלומר, יש אנשים שתחזו לנביאים, באו כביכול לתקן עולם, מהם דברים הגיוניים, ומהם דברים שהם נגנבו מאיתנו, מהנבואו של משה רבנו, ומהם גם דברים שהם שקר, שהם שקר. וצריכים לזהר מבני אדם כאלה, ולא לחשוב שהנה כבר יש תורה חדשה וכו'. כל זמן שתמצא תורה מסוימת, אשר כל... עכשיו, זה המפתח. הנה, זה המפתח. כל זמן שתמצא תורה מסוימת, אשר כל תכליתה וכל מטרת בעליה, אשר תכנן פעולותיה, אינו אלא תקינות המדינה ומצביה. מה שהיום הנאורים אומרים, חברה מתוקנת. חברה מתוקנת הכוונה, חברה שמאפשרת קיום של כל אדם ואדם במובן הפיזי, הכלכלי, החברתי. אבל אין השאיפה ביעד לשלמות רוחנית של כל אדם. אלא תקינות המדינה ומצביה, ומניעת העושק והאלימות ממנה, ולא יהיה בה כלל נטיות אל הדברים העיוניים, ולא פנייה לשלמות הכוח ההגיוני. בכלל לא מחנכים לזה, לא מובילים לזה, זה בכלל לא יעד. למרות שזה חשוב מאוד מאוד, הדאגה לחברה מתוקנת. אבל אם אין יעד של שלמות רוחנית, זוהי תורה אנושית, תורה טבעית, לא תורה אלוהית. התורה האלוהית, מלבד שהיא דואגת לתקינות ולקיום של היחיד ושל הכלל, יש לה יעד שלמות של כל אדם שנברא בצלם אלוהים, להגיע למיצוי צלם האלוהים שבו. ואין בה שימת לב להשקפות, עם נכונות או רעועות, אלא כל המטרה, תקינות מצבי בני אדם, זה עם זה. באיזה אופן שיהיה, ושישיגו עושר מסוים, משוער, כפי השקפת אותו המחוקק. תדע.
חוקק היסף.
שאותה התורה נחקקה בידי אדם. אם אתה רואה שיש מה שנקרא היעדר השלמות האישית של כל אדם ואדם, תדע לך זה תורה, תורת בשר ואדם. זה כלל, הוא נותן לנו מפתח. הוא מחוקקה כפי שאמרנו מאנשי הסוג השלישי. כלומר השלמים בכוח המדמה בלבד. וכאשר תמצא התורה שכל תכסיסיה להביא במצאה, התקינות המצבים הגופניים וגם בתקינות הדעות ונותנת הדגשתה למתן השקפות נכונות בהשם יתעלה תחילה ובמלאכים ורצונה להחכים את האדם נכון ולהבינו ולהעירו עד שידע את כל המציאות כפי הצורה האמיתית תדע שאותו התכסיס מאיתו יתעלה כשאתה רואה מצע שיש בו יעד של שלמות כל יחיד מבחינה רוחנית, דע לך זה דבר אלוהי, כן? תדע שאותו התכסיס מאיתו יתעלה, ושאותו התורה אלוהית, ונשאר לך לדעת, האם הטוען אותה הוא השלם השם נתנבא בה, או שהוא אדם שטען אותם הדברים ויחסם לעצמו. עכשיו תתחיל לבדוק אם מדובר בנביא אמת או נביא שקר. באופן בחינת הדבר, איך תבחן? הוא לבחון שלמות אותו אדם. כלומר, עוד לפני שאתה בוחן אם הוא גנב או לא גנב, תתחכה מי הוא אותו אדם. הוא בעצמו שלם? זה שבא ומביא לנו תורה, שלמות במידות, בהיגיון, או אתה רואה שיש אצלו תאוות מסוימות, תאוות מסוימות. ברגע שאתה רואה שיש אצלו תאוות מסוימות, זהו, זה לא איש, נגמר. זה שקר. ואופן בחינת הדבר הוא לבחון שלמות אותו האדם, ולתחקות על פעולותיו, ולתבונן בהליכותיו. והסימן הגדול הוא עזיבת התענוגות הגופניים והזלזול בהם. כאן רבותיי, בפסקה הזו עד לסיום הפרק, רבנו מחסל את ישו ואת מוחמד כשהיו אנשי תאוות, כשהיו אנשי תאוות. ולצורך זה הוא כותב את הדברים, תבחן את האדם, תראה ראוי או לא ראוי, כי זו ראשית דרגות בעלי החוכמה, כל שכן הנביאים, ובפרט החוש אשר הוא חרפה לנו, כפי שהזכיר אריסטו, דהיינו אמין, כן, קל וחומר תינוף המישהו שבו, את השמי שבו, ולפי כך גינה השם בו כל טוען, כדי שיתברר האמת לאנשי האמת ולא יטעו, ולא יטעו. כלומר, אם אתה רואה שהאדם הזה אשר לא יטעו ולא יטעו, אם אתה רואה שהאדם הזה הוא תאוותן מיני, נגמר, זה לא האיש האלוהי. הלא תראה עכשיו ככה, כדי לחזק אותנו בדיאגנוזה הזו שעל בסיסה נבדוק את ישו ואת מוחמד, אז כבר רבנו מביא לנו מההיסטוריה היהודית. מה היה לנו בהיסטוריה היהודית? הלא תראה צדקיה בן מעשיה ואחיו בן קוריא, האח טענו את הנבואה ונמשכו אחריהם בני אדם, ובאו בדברי נבואה שנעברה לזולתם. הם לא, הם הביאו דברי נבואה מנביא האמת, אבל לא בשמם, לא בשמם של נביא האמת, אלא בשם עצמם, כדי להראות שהם נביאים. והם היו תאוותנים, הם תאבי מין, ושקעו בגאול תאוות המשגל, עד שניאפו הם נשי חבריהם ותלמידיהם, אותו צדקי אבות הקנה, ושרפם מלך בבל, כי הם ניסו לפתות את בית מלך בבל ואת אשתו של מלך בבל, ניסו לפתות אותה, כביכול בטענה נבואית, ושרפם מלך בבל, כמו שבאר ירמיה ואמר, ולקח מהם כללה לכל גלות יהודה אשר בבל לאמור, ישמחה השם, זה כללה, כי צדקיהו אחאב אשר קלם, קלם זה שרף אותם, לקלוט אותם, מלך בבל באש, יען אשר עשו נבלה בישראל, וינעפו את נשי רעיהם. אז עכשיו רבותיי, אתם זוכרים עוד איך יצאו נגד אלה מבקרי מוחמד, שהציפו את העניין המיני אצלו? אז מה זה שרפו? למה? כי זה נקודת תורפה, זה נקודת תורפה מאוד מאוד ביחס אליו. כן, ואותו דבר גם, ואותו דבר גם ישו, אותו דבר, העניין המיני תופס את השם. רק רגע, וידברו דבר בשמי שקר אשר לא ציוויתים, ואנוכי יודע ועד נאום השם. והבן מטרה זו, כי המטרה הזו היא לא באה רק סתם, אלא אני בא לדבר על מועט משה רבנו הייחודית, לא קם ולא יקום כמו משה רבנו. לכן רק הוא היה איש המתאים בכישוריו, ובמעלתו להביא את האמת האלוהית הנצחית, שתורה כזו שואפת לשלמות כל יחיד ויחיד, למצות את צלם אלוהים שבכל יחיד ויחיד, להיות כל האדם, כמו כל האדם, שזה רק הוא. ולכן לא קם ולא יקום, וכל מי שיתיימר להוסיף בתורה או להחליף, שקר וחזב. רק נתתי לך כלים, אם יבואו כל מיני נביאי שקר, תבדוק קודם כל באישיותם. כן, מה רצית? בהערה
28
של מורי, מורי
נותן את הדוגמה על ישו, הערה 28?
איפה
הערה
28?
בפרק הזה,
רגע, באיזה עמוד? רק רגע, רגע. לא, נפתח לי דף אחורה, כן, משום מה, כן. 28, שם הרומז רבנו לישו, כפי שמסרו חז"ל בסוטה, אמר רבי יהושע בן פרחיה, במשמעותות, כמה נאה האכסניה הזו, אמר לו ישו, רבי, עיני התרוטות, אמר לו, רשע, וכך אתה עוסק, הפיק 400 שיפורי ושמתי. מה רצית?
לפי ההיסטוריה, אז 100 שנה, רבי יהושע בן פרחיה, מכתב 100 שנה לפני שישו הידוע נולד.
תראה, יש שאלות רבות, מי היה ישו הראשון, השני, השלישי, זה לא מעניין אותנו, זה לא מעלה ולא מוריד. הישו אשר הפך להיות סמל ומשהו נרטיב כזה שמוביל מיליארד בני אדם, כאלה היו המאפיינים שלו. וזה מבחינה היסטורית לעניין רבי יהושע בן פרחיה, ואם זה אותו ישו, זה שאלה, זה נכון, אבל זה לא מעלה ולא מוריד. עד כאן. עכשיו רואותיי, אגדה משהו.